שישי, תוכנית אישית לשבת עם ישי לפידות.
לוקחת מאיתנו המגפה המשתוללת בעולם. רבים נפגעו כלכלית. הנזק לחינוך הילדים והנערים היושבים מכונסים בבתים לאחר שנטשו את ספסל בית המדרש המחבק והמאחד, גם הם מצטרפים לרשימת המפסידים. אך הפרופורציה הגדולה היא מול אלה אשר הפסידו את קרוביהם במחלה הארורה. איבדו את סבא או את אבא, את האח או חלילה את הבן. לכל משפחה שאיבדה מישהו, המחלה הזו נוראית ומחירה בלתי נתפס ואינו משתווה לאף הפסד אשר היא גורמת. ועם כל אלה, הקורבן שנלקח מאיתנו אתמול בערב היכה את כולנו בתדהמה. לכתו של הרב הצדיק, הרב ישעיהו הבר, זיכרון צדיק לברכה, יהודי מורם מעם, איש חסד עצום, הוא מחיה מתים ונדכאים, עיקה את כולנו בהלם. אולי כי היה נדמה לנו שמלאך המוות אפילו הוא לא יוכל לאותו מלאך אלוקים שחי בינינו. האיש שיציל ממוות 800 איש על ידי תרומת כליות, אשר הנהיג כך בעולם, ובכך החיה נשמות רבות שהיו נעלמות מעולמנו, אילולי רעיונו, תרומתו של הרב. ההלם והצער וההבל רבים עד מאוד, לא רק לבני משפחתו של הרב. והנה סיפור קטן מתחילת דרכו, סיפור שמאיר את פעילותו, חסדו ואת נשמת העם המופלאה הזו. באחד הרעיונות הראשונים שנתן הרב הבר, הופתעו המרועיינים מהיוזמה החדשה של תרומת כליות בחינם. הם שאלו את הרב שאלה פשוטה, למה? מה זה עלה על דעתך? למה שמישהו יבוא ויתרום כליה בחינם לאדם זר? הרב הבר הסתכל אליהם, חייך, ותשובתו הייתה פשוטה גם היא. כי הוא לא אדם זר. הוא לא אדם זר. הוא פשוט אח.
לא, לא.
Shoy me min
ערב שבת קודש, פרשת תזריע מצורע. שלום, שלום לכם. וכמו בכל תקופה קשה, כמו בכל מערכה, יש את הרגע הזה שבו קורה משהו היותר מדי. הקש הזה, איזה קש, כן, אבל כלשון ביטוי, אשר שובר את הגב. ואולי לכתו של הרב הבר סימנה לרבים, הנה, המכה הזו, המחלה הזו, אינה בוחלת בכלום. אינה מפרידה בין אדם לאדם, אינה בוחרת את אשר אנחנו בעינינו חושבים שראוי או צריך או לא צריך לבחור. והמכה הגדולה, כשאיש החסד העצום הזה הסתלק מאיתנו אמש, באמת באמת נכנסה ללב ולראש רבים מאיתנו, ויותר מכל ההזרות, ויותר מכל המערכות, ויותר מכל החוקים, סיפרה לנו את הסיפור האמיתי של הטרגדיה האמיתית של הקורונה. אז זהו זה, אלה סיפורי חיינו, ואולי גם לכתנו בתקופה הזו. נכון, צריכה להיות תקווה בלב ותפילה לבורא עולם, שהתקופה הרעה הזו, אין צורה אחרת להכתיר אותה או לכנות אותה, תיעלם מחיינו במהירות כלעומת שבא, ובהפתעה כלעומת שהגיע. אבל אנחנו כאן גם צריכים בשעות מסוימות להתייחס לצרות הרעות ולסיפורים הנוראים שמגיעים בעקבות המחלה הזאת. ובליבנו רק תפילה ואהבה לקדוש ברוך הוא, שיעביר מאיתנו את הצרה החולה הזאת. אנחנו כאן באישי בשישי, עד כמעט ארבע. ישי נוימן, הטכנאי המסור שלי, מביא את קולי אליכם. אני ישי לפידות, אישי בשישי. אנחנו מתחילים. לפני כשבוע דיברנו כאן על זמן ידיעה, זמן סימני קריאה, איך יצר האדם מתקשח ומתנסה, ואיך כולם דווקא בתקופה הזו של אי הידיעה, של אי ההבנה, של אי הוודאות, מפגינים בכל מקום ביטחון בעצמם ובידיעותיהם. אנחנו רגילים להיות נחרצים מאוד, עם דעה ברורה על כל דבר, מפוליטיקה ועד קורונה. אנו מלאי ביטחון ובקיאות מבלי לתת לעובדות לבלבל אותנו. ישנם, כך הבנו כבר אז, שלוש מילים שקשה במיוחד לומר, במיוחד באולפני התקשורת, או אצל שדרני הרדיו. אני לא יודע. קשה לבן אדם לומר, אני לא יודע. נדיר מאוד לשמוע מישהו באמצע ויכוח אומר, וואלה, אין לי מושג. או, אתה יודע מה, תן לי רגע לחשוב על זה, אין לי תשובה מהירה וברורה. זוכרים מה סיפרנו כאן שבוע שעבר על האולפנים והתורים שמלאים בכל המבינים והמומחים בכל דבר ועניין, ולאף אחד מהם אין סימן שאלה בסוף דבריו ומשפטיו. ראיתי שהשבוע כותבת סיוון רב מאיר על פרשת השבוע. רשי, גדול פרשני התורה, עוצר בפרשה שלנו באמצע הפירוש שלו, כדי לכתוב שלוש מילים נדירות. לא ידעתי פירושו. כלומר, אני לא יודע לפרש את העניין הזה. רשי הענק, הפרשן הגדול של כל הזמנים, יכול היה לבחור שלא לכתוב כלום, אבל בחר לפרסם באוזנינו גם באוזנינו, 900 שנה אחרי, שהוא לא יודע. הוא לא יודע. דור אחרי דור של לומדי פרשת השבוע, של קוראי רשי, קוראים בכל שנה מחדש שרשי מספר לנו שהוא לא ידע משהו. איני יודע. לא מצאתי ולא ידעתי פירושו. יש פה לא רק כנות, אלא גם הזמנה. אני לא ידעתי, אבל אולי אתם יודעים. אולי לכם יש רעיון. לא ידעתי פירושו, אבל אתם מוזמנים לתת הבנה שלכם על העניין. איזה תוספת מרעננת זו לשיח שלנו, בפרט בתקופה הזו, להגיד, אני לא יודע, אני לא יודע הכל. יותר מזה, גם לתת לאחר לחוות פירוש או פרשנות ודעה משלו.
ריבונו של עולם, אני כל כך רוצה אותך, לא רוצה עוד שום דבר אחר מלבדך. ריבונו של עולם, אני כל כך רוצה אותך, לא רוצה עוד שום דבר.
ריבונו של עולם, אני כל כך רוצה אותך, לא רוצה עוד שום דבר אחר מלבדך. ריבונו של עולם, אני כל כך רוצה אותך, לא רוצה עוד שום דבר מלבדך.
טוב, אני מודה שבכל תקופת המוזיקה הווקלית ישנם לפעמים רעיונות יצירתיים. ומחר בבוקר אנחנו קוראים בפרשיות תזריע מצורע, אדם כי יהיה באור בשרו שאת או ספחת או בארת, והיה באור בשרו לנגע צרת. משהו פתאום, בוקר אחד פורץ החוצה, פצע מכוער, ואתה נאלץ בעל כורחך ללכת להראות אותו לכהן, והובה אל אהרון הכהן, לא והלך, והובה אל אהרון הכהן, או אל אחד מבניו הכהנים. ומה גוזר הכהן? בידוד. אנחנו כבר מכירים את המושג הזה, לאו דווקא מפרשת השבוע. בידוד, שבוע, אולי שבועיים, משהו בין 7 ל-14 יום. אז חשבתי, הנה כמה מסקנות, בעיקר לנפש, כשרואים את תזריע המצורה. א', אנחנו לומדים מכאן שאי אפשר להסתיר. אפשר לחסות, אפשר לגעץ, לצחצח, אבל החיים שלנו הוליסטיים. אנחנו גוף, אנחנו גם נפש. אתה יכול לשחק אותה עד מחר. בסוף, אם משהו צריך להתפרץ, הוא מתפרץ. אי אפשר להסתיר, אי אפשר לחסות. הקטם יצוץ ויעלה. וההליכה לכהן היא ביטוי עמוק לכך שאתה חייב לשתף איש מקצוע. לא לומר, אני אסתדר לבד. פעמים רבות זה לא עובר סתם ככה. זה לא יעבוד ככה. צריכים להתייעץ עם מי שצריך. תראה לו את הנגע, אל תתבייש בו. דבר שני זה שלפעמים צריך להתבודד. לרגע אחד, שקט, השקטה, הקולות המפריעים חייבים לזוז הצידה. צריך לתת לעצמך, אתה צריך לתת לעצמך, אפשרות לקבל את עצמך. עם הנגעים, עם הפצעים, עם הקטמים שלך. הדבר השלישי הוא שחכמים מבהירים שההצהרת בא מפני שהוצאנו שם רע. זאת אומרת, לא מדובר פה באיזה עונש מיסטי, אלא פשוט כשאתה מדבר רעה באחר, כשאתה משקיע בשנאה ובהשמצה, אתה פוצע בראש וראשונה את עצמך, את הגוף שלך, ככה. ברגע מסוים כל הפסולת הפנימית תצוץ לה החוצה. ואם אתה לא יכול להיפגש עם בני אדם בלי לדבר עליהם שרה, אם אתה לא יכול להיות בחברת חברים מבלי להוציא עליהם שם רע או לכלוך, תחזור הביתה. סגור את הדלת. תתבודד לעצמך שבוע או שבועיים, ואז אולי תאריך את הזולת. נצור לשונך מרע, עשה טוב, בקש שלום. הימים שלנו, האלה, בהם חיים אנחנו, הם ימים קשים. הקורונה, בעקבותיה הבריאות, הפרנסה, יש גם את הבידוד בבית. עברנו את חג הפסח, את יום השואה, כעת מגיעים יום הזיכרון לחללי צה"ל ועצמאות, עוד מעט ל"ג בעומר, וחג השבועות, חג מתן תורה, בכולם כנראה נמשיך להיות בבית, לבד. מסתבר שהשנה, הקדוש ברוך הוא משנן לנו בכל הכוח. זה זמן לחשבון נפש פנימי, אישי, בשקט ובשלווה, מבלי כל הטרדות ומסיחי הדעת. כי אם יש כאב, פצע קטן, תראה אותו לכהן. לפעמים זה מצריך עבודה עצמית של בידוד. כן, כן. חברים, אל תשמרו בלב. אל תסתירו. אל תציגו מצג שווא כאילו הכל בסדר, לפני שחלילה חלילה, הכל יתפרץ החוצה.
צור מי שלא אכלנו, ברכו אמוני, סבנו והותרנו, כי דבר אדוני. סבנו והותרנו, כי דבר אדוני. הזן את עולמו, רואינו אבינו, אכלנו מלחמו ומינו שתינו. אכלנו מלחמו ומינו שתינו. על כן נודה לשמו ונהללו בפינו, אמרנו וענינו אין קדוש כאדוני. אמרנו וענינו, אין קדוש כאדוני. יבנה המקדש, עיר ציון תמלא, ושם נשיר שיר חדש, וביר ננה נעלה. ושם נשיר שיר חדש, וביר ננה נעלה. הרחמן אני קדש, יתברך ויתעלה, על כוס יין מלא, כבירכת אדוני. על כוס יין מלא, כבירכת אדוני. צור מי שלא אכלנו, ברכו אמוני. סבנו והותרנו, כי דבר אדוני. סבנו והותרנו, כי דבר אדוני.
הסתירה הראשונה והאחרונה שחטפתי מאבא, אני לא יודע אם לקרוא לזה סתירה, פעם היינו קוראים לזה פליק, פליק קטן. אז הראשונה והאחרונה שחטפתי מאבא הייתה כשהגעתי אחר צהריים בהירים מבית הספר, והכרזתי בכל סמכותי ובוטח שהרבי מלובביץ' הוא לא רב, והחסידים שלו הם סתם שוטים. זאת הייתה הסתירה המכוננת. מאז ועד היום לא תמצאו אותי מדבר על הרבנים, כל סוגי הרבנים, לא תצליחו להוציא ממני שום מילה שאינה טובה, על שום רב או מנהיג רוחני, יהיה מי שיהיה, לא משנה מאיזה מגזר ומאיזה זרם. אז את פועלו ואת קדושת פעילותו של כבוד קדושת הרבי, זכרון צדיק וקדוש לברכה, ואת פעילותם הקדושה והחשובה של חסידיו, הצלחתי להבין במשך חיי. אך את הלקח של אותו, של אותם אחר צהריים נמהרים, והפליק המצלצל שקיבלתי, הישמתי כבר אז ומיד. בשבועות האחרונים, ובמיוחד בימים האלה, ישנו שיח מכוער ומיותר ברחוב החרדי. אגב, למרבה הצער, זה גולש גם למהדורות החדשות החילוניות. השיח הוא על בחירותם ואחריותם של גדולי הדור בציבור הליטאי בעת משבר הקורונה. לפני כשבוע הגיעו סיפורים על הדמורים שמקיימים בסתר טישים ותפילות בניגוד להנחיות, ושלל סיפורים עלומים צצו גם השבוע על מאבקי כוח בחצרות גדולי הדור ומכתבים שצונזרו. יאמר כאן בבירור, אף אחד אינו מעל החוק ומעל ההלכה, אשר קבעו שניהם גדרים מדויקים ומוקפדים על הלכות מניין וטבילה בתקופה הקורונאית מפקחת נפש. אבל אני חושב שראוי לכל אחד מאיתנו, במיוחד בעת הזו, בבוא המשחית בבתינו, להיזהר היטב בלשוננו ומשפטינו, במיוחד כשבאים לדבר כלפי או חלילה נגד כל רב, כל מנהיג רוחני באשר הוא. מצוות עשה לימדונו חכמים, לירא ולכבד תלמיד חכם, דאית רבי מהפסוק, את השם אלוקיך תירא, מעט לרבות תלמיד חכם. וכל דעית רבה מעט דאורייתא הוא, והוא אבון גדול מאוד. כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה בילקות, בילקות במלאכים, חס הקדוש ברוך הוא על כבודם של צדיקים יותר מכבודו. והמבזה תלמיד חכם, אפילו שלא בפניו, בית דין מנדין אותו, ואין מטרין לו עד שירצהו. גם הגמרא בסנהדרין מצטטת את חז"ל, דאפיקורס שאין לו חלק לעולם הבא, מי הוא? מבזה תלמיד חכם. מי אנחנו בשכלנו ובתפיסתנו הדלה שנבקש להבין, לרדת לעומק דעתם וראייתם הבהירה של קדושי וגדולי התורה מכל המגזרים, מכל הסוגים. אגב, בכל תחום ברוכה היא הענווה והצניעות. בנושא ובתחום הזה היא מחויבת ומוכרחת. על כן מתחנן אני בפניכם, אחי ורעי, נהלו דיונים על סיכוני הידבקות, על מניין או בתי כנסת, קיימו ויכוחים ופגישות על דיני טבילה ולימוד, התייעצו ברבותיכם ועד מוריכם, אבל אנא מכם, הוציאו את הרבנים ממשוות הוויכוחים והאישיים, מהמילים הקשות, מהרכילות, במיוחד מהביזוי ומהזלזול. הוציאו את הרבנים מהוויכוח. חז"ל לימדונו שכאשר ניתנה רשות למשחית, הוא אינו מבדיל בין צדיק לרשע. ובזמן הזה, בו נראה לו עלינו שהקדוש ברוך הוא נתן כרטיס אשראי ללא הגבלה למלאך המוות, עת היא להיזהר עוד ועוד. אז אנא אחים, חוסו על נפשות כולנו.
בלבו עוביד מי איש קנה בנה לידר כבודו ולמשכן מזבח עשים לקרני הודו בלבו עוביד מי איש קנה בנה לדר כבודו ולמשכן מזבח עשים לקרני הודו ולנץ תמיד אקח לי את אישה כדר ולכל ולנעת תמיד אקח לי את אישה כיתה ולקורבן אקריב לו את נפשי את נפשי היחידה
את נפשי, את נפשי היחידה
לדר כבודו ולמשכן מזבח עשים לקרני הודו
Shut up.
בקהלת כתוב, כדגים הנאחזים במצודה רעה. מהי מצודה רעה? וכי יש מצודה טובה? אומרים רבותינו, מצודה רעה היא חכה. מבאר הגאון רב אלה לופיאן, גדול המוסר. ישנם כמה שיטות לתפוס דגים. שיטה אחת, הדייג פורס רשת בים ובתוכה אוכל. הדג רוצה לתפוס כמובן את האוכל, ונתפס ברשת במצודה. הדרך השנייה היא חכה. כל המצודה הגדולה היא בסך הכל מין מסמרון קטן ועקום, מניחים בקרס הזה חתיכת לחם או פיטה, או דג קטן, הדג הגדול בא לתפוס את הפיטיון, ופיו נתפס. למעשה, הגוף של הדג נמצא בים, הוא לא תפוס. מה תפוס? הפה תפוס. זוהי מצודה רעה, חכה. יש אנשים, אומר רב אלה לופיאן, שרחמנה ליצלן היצר הרע תפס אותם מכף רגל ועד ראש. הוא מחטיא אותם בעבירות חמורות, הם תפוסים לגמרי לגמרי בידיו. אבל יש אנשים אחרים שהיצר יודע לא לתפוס אותם בכל העבירות. כל הדג נמצא בים, רק הפה תפוס. כשהפה מלוכלך, כשהפה לא נכון, אותו אדם כולו נתפס, אבל רק בגלל פיו.
חוסך שבטו, מבלי לחסוך את האבא טוב, מושיט את שרביטו, לחולה פושט ידו, אי לא מעלים מעל צאן מרעיתו, גם כשאנו שברי כלים, עודנו כלי חמדתו. תוכו רצוף אהבה, רצוף אהבה, ביתו צפוף לרווחה, צפוף לרווחה, ממציא לנו מחילה, לא רק בשעת הנעילה, לך דומיה תהילה. ידיו רבלות, ואין ראשית לראשיתו, גם השירה ככל היד, היא רק מקצת שבחו. לפני משורת הדין, מנהיג את עולמו, ומלפני המלאכים, דורש בשלום. צוף אהבה, ביתו צפוף לרווחה, צפוף לרווחה, ממציא לנו מחילה, לא רק בשעת הנעילה, לך דומיה תהילה. עתיד אולי תפר תחת תפר, שמן צסון תחת אבל, מעטה תהילה תחת רוח כהה.
דומיה, כל כך מתאים לפרשת השבוע הזו שלנו. דיברנו קודם כל, דיברנו קודם כאן על העניין שלא לדבר על גדולים וגדולי הדור, וסיפרתי שבגיל מאוד מאוד צעיר באתי הביתה ודיברתי שרה ברבי הידוע מלובביץ', כמובן שאמרתי שמאז ובכל ימי הבוגרים מהנערות ומעלה הבנתי את כישלון פי ואת ההסתכלות הילדותית וה... שטותית האיומה שלי, ואני משתדל לחפר על זה כל חיי. אני חושב שאני השליח הליטאי בחבד, עם ריבוי המקומות ובתי החבד בהם הופעתי, אבל אני מבקש בסוף התוכנית הזאת לומר דבר תורה מתוך תורת מנחם. עבודת השם צריכה להיות מתוך התקדמות מתמדת. האדם נדרש להיות במגמה בלתי פוסקת של התעלות. בכל יום ויום עליו להשיג מדרגה גבוהה מזו שבה עבד אתמול. אם כך, בכל יום, קל וחומר בכניסה לחודש חדש, שכן חודש הוא מלשון חידוש, נדרשת עבודה חדשה לגמרי, הנעלית לאין ארוך מקודמתה. בעומדנו בנקודת המעבר בין חודש ניסן לחודש יער, מתעוררת השאלה, נו מה? איזה חידוש כבר יכול להיות אחרי חודש ניסן? חודש של גאולה, של פריצת המגבלות בכל תחום, לאן אפשר עוד להתקדם אחרי ניסן? נוסף על היותו חודש הגאולה, סגולתו המיוחדת של חודש ניסן, תמונה גם בשמו, במילה ניסן, הרי מופיעה פעמיים האות נון, וכך שם החודש רומז לניסי ניסים, כפי שהגמרא אומרת, שמילה שיש בה פעמיים נון רומזת לניסי ניסים, כך אומרת הגמרא במסכת ברכות. אז מה הם ניסי ניסים? יש נס רגיל שהוא התרחשות אל-טבעית. נס הוא אכן חידוש, אך במרוצת השנים הראו לנו, לעם ישראל, ניסים רבים, והתופעה בכללותה אינה בגדר חידוש. ניסי ניסים אלה שינויי מציאות, דברים שמגדירים מחדש את חוקי הבריאה, כך שהטבע עצמו משתנה ומתאים את עצמו לנס. זוהי גאולה, העולם עצמו משתנה לטוב ומשקף את הקדושה. אלא שעל אף כל הסגולות המיוחדות של חודש ניסן, חודש הגאולה, אנחנו נטבעים לעבודה מרוממת יותר בחודש החדש שהתרגש עלינו, חודש אייר. נאמר בכתבי האריזל שאייר, ראשי תיבות, אני השם רופאך. אז יש רפואה שנמסרה לבשר ודם. כאשר אדם חולה לו עלינו ויש צורך לרפא אותו, נמסרה משמיים היכולת לרופא לרפא. אבל יש רפואה נעלית מזו. רפואה שמונעת את המחלה מלכתחילה. בבחינת כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאך. לא אשים עליך. לא שאני אשים והרפא, לא אשים עליך מלכתחילה. גם בעבודה רוחנית יש מצב כזה שבו אדם שמור ומוגן מלהיכשל בחטא. בבחינת לא יעונה לצדיק כל אבן. וכאן כנראה, תמון ההבדל בין חודש ניסן לחודש אייר. חודש ניסן עניינו גאולה, שעניינה החלצות מגלות וממצב שלילי, ומעבר לגאולה למצב חיובי. אלא שעדיין קיימת ברקע מציאות הסבל והגלות. שסוף סוף הסתיימה בהיבט הסתיימה ואיננה. אז בהיבט הרוחני חודש ניסן מבשר לאדם שגם אם הוא נכשל חלילה, ביכולתו להיגאל ממצבו. עם זה, עדיין קיימת אפשרות להיחשל חס וחלילה בחטא, אף שאפשר כמובן תמיד לעשות תשובה ולהיגאל. חודש אייר מרים את האדם למצב נעלה הרבה יותר, למצב שהוא אפילו לא ייכשל כלל, לא יחטא, לא יהיה בגלות ולא ילקה במחלה. לא אשים עליך, מי ילך תחילה? אין ירידה, אין נפילה, ממילא אין צורך להיחלץ ממנה. בחודש אייר על היהודי להתעלות למצב שהוא אינו שייך כלל למעשים בלתי רצוניים, עד שהוא בכלל אינו זקוק לגאולה.
תוך אמונה עמד segula boi khala boi khala boi shala ateras bana gam besimcha ufta
אחד עודי לקראת קלה פני שבת נקבלה בעוד שעות ספורות שבת קודש בכנפי המרפא נוחם נועם שקט ושלווה אלווי אלווי עלינו ועל כולכם. תודה רבה לישי נוימן שהביא את קולי אליכם. אני כמדי שבוע הייתי כאן ישי לפידות, ניפגש גם בשבוע הבא בעזרת השם בשעה שלוש. שתהיה לכולנו שבת שלום, שבת מנוחה.